עוד ברשותכם, אני ככה אדבר קצת על הפרשיות האחרונות, גם פרשת החודש, גם תזריע, גם צורה, גם שמיני, הכל סביב קורבן פסח, עד כמה שהזמן מאפשר. כן, בפרק י"ב, פרשת בו, הקדוש ברוך הוא בחודש הראשון, מצווה ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל הדעת ישראל לאמור, ועשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות של הבית. הקדוש ברוך הוא בציווי שלו, קודם כל, בכותרת, דברו אל כל הדעת ישראל, אל כל הדעת ישראל, גם כל, גם העדה, גם ישראל, זה אגב חוזר על עצמו, נראה זה גם בהמשך. ההוראה היא, ויקחו להם איש שה לבית אבות של הבית, בעשור לחודש, שה מצרים, פסח מצרים. בפועל, אגב, חזק בפסוק ו', שם כתוב, היה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. צריך לשים לב לעובדה שצריך 4 ימים לפני, הוראה להביא את הקורבן 4 ימים לפני יום השחיטה, וכאן כתוב ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל. שוב פעם, הוראה מאוד כללית, כל קהל הדת ישראל. ודבר אחרון בקשר לדיוקים שאני רוצה למצוא מהפסוק, מהפרשה הזאת, פסוק א', שם כתוב ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם משחו וקחו לכם צאן משפחותיכם ושחטו הפסח. בכל מנסתם הכוונה כאן לפסח מצרים, פסח דורות, וכן כאן תורה של בעשור לחודש. אבל משה רבינו מוסיף כאן מילה שלא הייתה בהוראה של הקדוש ברוך הוא. פה נאמר משחו וקחו לכם. הייתי רוצה לקרוא ברשותכם את הרש"י, הרש"י של פסוק ו'. רש"י פסוק ו' ומדרש. קודם כל ולכן הוא ישמרת, זה לשון ביקור, שטעון ביקור מימום, 4 ימים קודם שחיטה. מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים? מה שלא ציוותן בפסח דורות? רבי מאיתי בן חרש אומר, הרי הוא אומר, ואעבור עלייך, ואראך מנך איתך את דודים. הגיע השבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם, כדי שיגאלו. שנאמר ועד ארון ועריה. פסוק הזה, פסוק מיחזקאל, ששם מתואר שני דברים. קודם כל התיאור שם של ירושלים, שמצב על המצב מאוד קשה. לכאורה בפשט, זה כאילו ירושלים עוד לפני שנבחרה ירושלים. אבל נראה לי שצריך לחבר את מה שכתוב שם בתחילת הפרק, גם לסופו. בכל אופן, התיאור שם שירושלים מצב מאוד קשה. צריך להביא לה גאולה. וכדי לגאול את ירושלים, צריך לגאול את עם ישראל. וכדי לגאול את עם ישראל, הם צריכים להתעסק עם מצוות. אז נבחרו שתי מצוות. דם פסח ודם מילה. סוף הפרק עוסק, המשך הפרק עוסק, בכך שעם ישראל, שהוא נבחר במצב מאוד, מאוד קשה, במצב שבו הוא ערוב ועריה, עובד עבודה זרה, והגיע לירושלים, ובנה אותה, היה מחובר לריבונו של עולם, והתפתח. מתוך ההתפתחות הגדולה שלו, הוא בגד בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא היה צריך להניש את כולנו. ואז התיאור הוא בעצם תיאור של גלות. תיאור של גלות נוראית, של אנשה חמורה, משבר גדול. עד למצב של ברית, שנגיע לזה ברית מחודשת בינינו וריבונו של עולם. אני אנסה לחבר את הדברים שלי עם שתי המצוות הללו, ועם דם מילה ודם פסח, עם מה שקרה בפועל היסטורית, שלא היינו צריכים לעבור את המשבר הגדול. מה זה אומר? למה המשבר הגדול הוא בסופו של דבר יביא לתיקון הגדול, וזה גם איך זה קשור לקורבן פסח? נראה לפי המשך. בכל אופן, נמשיך לרש"י הזה. ואת ארון ועריה ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר, מתבוססת בדמייך. צריך להבין גם את הקשר של דם מילה לדם פסח, נראה אם נצליח. עושה את זה בדמייך בשני דמים, ואומר, גם את את בדם בריתי שלחתי אסירייך, מבו אין מים בו. דבר נוסף, זה רבה ראשון. ושהיו שטופים באלילים, רש"י מחבר את הדברים, הוא אומר, ושהיו שטופים באלילים, אמר להם, משכו, קחו לכם, משכו אתכם מהאלילים, קחו לכם צאן של מצווה. אם כן, שתי מצוות יש כאן. אמנם רש"י נתן פרשנות לקדוש, למה שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, קחו את הפסח, ורש"י מבין שכדי לקחת את הפסח, אנחנו צריכים, כתנאי מוקדם, למשוך את עצמנו מן האלילים, מן העבודה זרה. בואו נראה, שלכם, האמת היא, לפני כן, בשביל דורי כל הפרשה הזאת, שכל בעצם קורבן הפסח, זה היה כאילו תחליף. הקדוש ברוך הוא החליט לתת נקמה בכל הבכורים שהיו במצרים, להניש אותם. וישראל לא היה מצב יותר טוב מזה. וכתחליף, הקדוש ברוך הוא אמר, קחו לכם קורבן פסח, תקריבו קורבן פסח, תקריבו דם מילה. שני דמים, במקום דם של הריגה, זה יהיה דם של מילה ודם של פסח. באמת כשאני מחבר את הדברים הללו, מה שכתוב בספר יחזקאל, אז היסטורית, עם ישראל שהוא בכורו של הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא לא עמד במה שהוא צריך לעמוד, שלהם נבחרה, על ידי זה שעם ישראל בא לארצו, ובמקום שהוא יחטוף איזושהי מכה נוראית, זה הוחלף בשתי מצוות, דם מילה ודם פסח. כשלא עמדנו בזה, היינו צריכים לעבור את ההיסטוריה הנוראית הזאת, כדי, ככה נשפחו המון דמים. אני לא יודע מה החשבון של הקדוש ברוך הוא בשפיכת הדם הזאת, הנוראה הזאת של 2000 שנות גלות הללו, אבל יש פה חשבון. הדם הזה הוא מחבר אותנו לריבונו של עולם. ותכף ננסה להבין איך זה מחבר אותנו, אבל בסופו של הסיפור אנחנו אמורים, אחרי שאנחנו מקריבים כאלה קורבנות, קורבנות אדם, כבר הברית הופך להיות ברית הרבה יותר נצחית, הרבה יותר משמעותית, ואז קורבן פסח הוא לא הופך להיות קורבן שבמקום בכורות, כי הבכורות כבר הוקריבו במשך הגלות. בכל אופן, הנושא הזה של החיבור בין ברית מילה לקורבן פסח, אני חושב שבזה זה תוכן פנימי, אבל לפני כן הרמב"ם במאורי הנבוכים הוא מסביר את העניינים האלה של הקורבנות בכלל, והוא כותב כך: קודם כל ענייננו המיוחד, לפי מה שעולה מהרמב"ם, הוא פרק מ"ו וחלק ג', חלק שלישי של מאורי הנבוכים, להתנתק מהתרבות של הגויים. התרבות של הגויים, אם היא הפכה את השה ואת הצאן ואת הבקר לדבר מקודש ברמה של לעבוד אותם, אצלנו זה הפוך, עובדים בהם. כדי לומר, בעולם הזה לא עובדים, עובדים רק לקדוש ברוך הוא, לוקחים גם את מה שהגויים חושבים שאותם צריכים לעבוד, אפילו שיש להם תכונות טובות. אבל בתכונות הטובות הללו, אנחנו לא עובדים אותם, עובדים לקדוש ברוך הוא. זה עבודה, זה ככה הרמב"ם מעריך מאוד, כדי להסביר באופן פשטני את העניין של ההתנתקות מעבודה זרה. נקרא קצת מדברי הרמב"ם, ואז אני אעבור לעוד משמעות מעבר לזה. ונאמר, כבר בירה התורה כפי תרגום אונקלוס, כי הקבטים המצרים, זה שבט במצרים, היו עובדים מזל תלה, ולפיכך היו עושים שחיטת הצאן, ומתעבים רועי הצאן. אמר אין נזבח את אהבת מצרים, משה רבנו, ואמר כי את אהבת מצרים כל רועי צאן, וכן היו כתות מן הצבע, עובדים לשדים, וסוברים שהם מתדמים בצורת העיזים, וכך היו קוראים את השדים שעירים. ונפוצה שיטה זו הרבה מאוד עם משה רבנו, ולא הסבחו את זבחיהם לסעירים וגומר. לפיכך היו אותם הכתות גם מוסרים אכילת העיזים. אבל שחיטת הבקר, אחרי שהם מתעבים אותו, רוב עובדי עבודה זרה, כולם מכבדים את המין הזה מאוד. לפיכך נמצא את ההודים עד זמננו, זה אינם שוחטים את הבקר כלל. ואפילו בארץ ששוחטים שאר מיני בעלי, אפילו בארץ ששוחטים שאר מיני בעלי חיים, וכדי לבחור תקוות ההשקפות הבלתי נכונות, להתנתק מכל התרבות גוי. עלינו מצטווינו להקריב אלו שלושת המינים דווקא, מן המקנה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. כדי שיהיה המעשה אשר חשבו שיא המרי, בו מתקרבים לפני השם. ובאותו המעשה הם מתכפרים החטאים. כך מרפאים את, את ההשקפות הרעות שהן מחלות הנפש האנושית, בהפך אשר בקצה השני. מצד אחד אנחנו רואים כאן איזה מין התנתקות בתרבות של גוי, אבל יש איזה צד נוסף. הגוי כידוע זה עולם של פירוד. במיוחד שבאנו בישראל זה לקחת את כל המציאות כולה ולאחד אותה, ולא רק לקחת כל המציאות כולה ולאחד אותה, אלא נקודת האחדות הזאת היא מתבטאת באופן מאוד מרוכז בישראל המאוחדים. ולכן אנחנו מכירים שכל הקטסטרופה שלנו קרה של 2,000 שנות גלות בגלל שהיינו מפורדים לחלוטין. אותה שנאת חינם שהחריבה את היכלנו ושרפה את ביתנו, לא השתחררנו ממנה 2,000 שנה. וכדי לתקן אותה, זה כנראה דבר לא פשוט. אני רוצה להכיר לכם, הרב טוען שזו העבודה הזרה הכללית. דווקא אותו צד של פילוג בתוכנו, הרב דווקא לוקח דוגמה קצת שאנחנו, דוגמה שכל אחד מרגיש כאילו מזדהה עם הצד ההפוך מה שהרב רוצה לומר. אני רוצה לקרוא את הדברים, ובתוך כך גם לחבר את דברי הרב, ומה זה עבודה זרה, ומה אנחנו צריכים להתנתק לעניין הזה של ברית מילה. אומר הרב ככה: מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, יש מחלוקת, יש מצב כזה שיש הרבה פריצים נושאי ההפקרות ביד רמה, האם ראוי להפריד את האומה שהקשירים נושאי הדגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים? האם זה המצב הטוב? מי צריך את הפושעים, פורקי העול? הרי הם גורמים לקטסטרופות, זאת אפשרות. או שמא כוח השלום הכללי מכריע את הכל? זה שתי אפשרויות. כוח השלום הכללי מכריע שלא להתנתק גם כשיש פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. מה גובר על מה? זה מה שעומד על השולחן, זה הרב מדבר עכשיו. אומר הרב, כל עיקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה טהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה. אנחנו לא מכירים מה זה אופייה של האומה שלנו. עצם הוויכוח האם להפריד חלקים מתוך האומה או לא להפריד, עצם זה שיש ויכוח כזה, אנחנו לא מכירים את האומה שלנו. מצד חיצוניות נפשה היא מתארת והולכת. תמיד הרב, גם הוא מצד חיצוניות נפשה, כי מצד הפנימיות שבאנו, אין מצב שבו אנחנו ניפרד, לא יכול להיות. אבל יש מין דיבור החיצוני. אלה הקטות יחדיו, אינן בזה במדרגת 2 נשים זונות שבאו לשלמה. הדיבור הביאו חרב, ניסיון ומחוכמת אלוהים של מלכות ישראל. אותה הראויה להידחות, היא הטוענת גזורות. המחשבה להפריד את האומה, להתנתק, להקים איזה כת צדדית, זאת אותה כת הראויה להידחות, גם אם זה במסיס של הקדושה. ובהתמרמרה מבלטת היא את אמיתת הטינה שבלב שהיא חשה בעצמה. אצלה בלב יש עולם של פירוד. זו סכנה גדולה, הרב. הרי צריכים לזכור יותר שכשאנחנו מדברים על ערב רב, אז הגרא אומר שהסימן הכי גדול לערב רב זה מחלוקת, פירוד. אם כן אין מרירה, אנחנו חייבים לברוח מזה. תכף נראה מה הרב המשיך. שכל עניינה הוא רק גם לי, גם לך לא יהיה. כי לא יהיה. עם ישראל כשהוא מפורד לא יהיה. גזור. והאם הרחמניה, אם האמת אומרת, תנו לה את הילד החי והמת אל תמותו. ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, היא אימו. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, אף על פי שפירוט גמור, כי העולה הלב המנתחים באכזריות, אי אפשר הוא והיו לא יהיה. זאת היא ממש מחשבת של עבודה זרה כללית, שעניינו בטוחים עליה שלא תתקיים. זו מחשבת עבודה זרה כללית. משכו וקחו, משכו וקחו, משכו את הצרכים מן העבודה זרה. כשקראנו את הפסוקים, גם פסוק ג', גם פסוק ו', ראינו שההוראה לקורבן פסח, קורבן הראשון, שהוא קורבן יחיד, דומה לקורבן ציבור, שאי אפשר להקריב אותו בקורבן, בבמה, גם בזמן יותר במות. כשרוב הציבור תמה, מקריבים אותו, קבוע לו זמן מסוים, יום מסוים. קורבן יחיד דומה לציבור. היחיד בקורבן הזה צריך להרגיש את עצמו כחלק מציבור שלם, ולא כזה פרט. כל קהל הדת ישראל. זה מה שהביא משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר כל קהל הדת ישראל, אז משכו את עצמכם מהעבודה הזרה הכללית, מהפירוד, מההרגשה שיש חלקים שאסור שיבואו לתוך הקהל. תכף נראה נדבר. היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שאיננו בטוחים עליה שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, היום יהיה כגויים המפורדים, כי משפחות הארצות שרת את צבא אבן. חי אני נאום השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה הם לא חלכים. וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה, עצם המחשבה, אפילו כשלא באה ולא תקום לידי מעשה. יש בזה משמעות, יש בזה תוצאות. אומר כאן רב עוד משפט: יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמכו גם על ידי הרשעים. יש לזה תפקיד, שעם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. החיצוניות הרשעות שלהם הוא אולי לאמץ כוחם של צדיקים כדרור הלחמרה, כמו השמרים ליין, זה מאמץ לצדיקים. והפירוד המדומה חותר הוא תחת יסוד הקדושה כולה, כמעשה עמלק שזינב את הנשלים פליטי הענן, שלח ידו בשלומם, חילל בריתו. אמרתי שצריך לחבר את הדברים לברית מילה. מה זה הברית מילה הזאת? מה זה בברית המילה ביום השמיני? תראו, אנחנו צעים שבת קראנו פרשת תזריע, שבת הבאה פרשת מצורע, שבת שעברה קראנו פרשת שמיני. בכל שלושת הפרשיות הללו הפרשיות עוסקות במספר 8. בתחילתם פרשת שמיני, אחרי ששיבת ימי המילואים פרשת צהר, התורה אומרת ויהי ביום השמיני. זה עבודה של היום הראשון של עבודת אהרון ובניו. התורה לא קוראה לזה יום שביעי, יום ראשון. התורה קוראת לזה היום השמיני. מדוע? אז גם המהר"ל, שפת אמת, גם ראיתי מנתיבות שלום, עבודת המקדש שייכת לעולם על טבעי, מעל הטבע. וראו שכשמתחילים לעבוד היום, ראש חודש ניסן, צריכים לדעת שהיום הזה הוא שייך לזה מין עולם מעל הטבע, והביטוי של היום ושל העבודה הזאת זה ביום השמיני, כי זה מעל הטבע. פרשת תזריע עוסקת כולם, מי שמכיר אותה, בתומות, תומת יולדת, תומת זב, תומת צרת. פתאום תוך כדי התומות האלה תורה מזכירה, וביום אחרי ששבעה ימים האישה נתמת יולדת זכר, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. מה צריך להכניס כבו ברית מילה תוך המערכה הזאת של הכללית של התומות? ואחרי זה פסוק לאחר מכן אומרים 33 ימים תשב בדני תאורה. הרי ה-33 ימים מתחיל ביום השמיני, זה לא אחרי יום השמיני, כאילו זה תקוע יום השמיני. זה למד אותנו, כשיהודי נולד, כל יהודי שנולד הוא כבר שייך לעולם השמונה. לא רק עובדי הקורבנות, לא רק הכהנים, כל יהודי שנולד הוא שייך לעולם שמעל הטבע. פרשת מצורע כבר היא הרבה יותר קיצונית. פרשת מצורע מדברת על מצורע. מה זה מצורע? שהוא צי שם רע, שהוא נרע, לא חיבר את עצמו לחלות האומה. אני צריך לסלק אותו מכל המחנות. אין לנו תומעה כזאת שמסלקים בכל המחנות. תומעת מת, אז מחנה שכינה, תומעת זה, מחנה לוויה. תומעת מצורע גם מחנה ישראל מכל המקומות כולם. תמת המקרא, השפה מייתם, רוחק, מנודה. אבל כאשר הוא חוזר חזרה, הוא לא חוזר לאיזה מנצב של כמעט ישראל. לא, הוא חוזר לא מעל הטבע. יש תקווה לכל יהודי. האחדות הזאת
שבכל יהודי מוציאה מן הכוח אל הפועל את הרצון האלוקי, את הרצון שמעל הטבע. לפני חודש נפלו על מזבח ההיסטוריה של עם ישראל, שמונה קדושים, ממש קדושים עליונים, מי שמכיר אותם. אני מרגיש שזה במידה מסוימת, התחושה הזו של החיבור הגדול שהם יצרו היא הייתה מאוד חזקה, אבל שבעזרת השם נזכה שהם יגלו לנו השמונה את עולם השמונה שהוא מעל הטבע, ושכולנו מחוברים אל מעל הטבע, וכל עם ישראל בכללותו כולם, ומתוך כך נזכה לבינה בית המקדש ולהקריא את הקורבנות בזמנם. שתה בזמנם.